בגמרא, בגמרא מפורסמת. במשנה כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כתוב על זה בגמרא בתענית, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כיוון שזה כתוב בצורת כשם, זאת אומרת שזה תלוי בזה, כשם שכאן כך, כך כאן כך, אז צריך לומר, כך זה כנראה פשוטם של דברים, שהממעטים בשמחה של אב זה בגלל חורבן הבית. צריך לומר שהעובדה שמרבים בשמחה, אם מעמידים את זה בדרך כשם, זאת אומרת, אותה סיבה ששם צריכים למעט בשמחה, צריכה להיות כאן סיבה להרבות בשמחה. שם נחרב הבית, וכאן הבית נבנה. כיוון הדבר היחידי שמצינו מבניין הבית בדווקא בחודש אדר זה ההשמעה על השקלים. באחד באדר משמיעים על השקלים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, משום שמי שנכנס אדר אז מתעסקים בדבר ההפוך למה שקורה בחודש אב, שהוא שם יש סיבה רחמנא ליצלן למעט בשמחה. הסיבה שם למעט בשמחה זה בגלל בגלל התהליך, מהלך של חורבן שמתחיל מי שנכנס אב, כמו שידוע, כמו שהדין הוא כתוב שכן ארוך, ככה הדין עד לזמן החורבן. כל משך הזמן הזה זה משך זמן שהוא מכוון אל החורבן, והוא כולו הולך כאילו לקראת זה, רחמנא ליצלן. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, משום שכאן הצד שכנגד, מה שעומד כנגד אב, אז זה הדבר היחידי שנראה כפשט פשוט שעומד כנגד, זה הדבר היחידי. מרבים בשמחה משום שכאן משמיעים על השקלים, וכאן אותה נדבת שקלים, אותם עניין השקלים, אז הוא היה השורש לבניין הבית. ככה זה התחיל, בניין הבית בכלל ישראל התחיל כמו שכתוב בפסוק, ויתחו מתרומה מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיתחו את תרומתי, וגומר כמו שכתוב בפסוק, ובהמשך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, כמו שכתוב בפשוט כל מוני המצוות. מונים מכאן, כאן שורש, כאן נאמרה המצווה של בניין המקדש. זאת אומרת, על זה המקדש בנוי, על זה זהו שורש, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אותה תרומת אדנים שהיא מחצית השקל, שהיא פרשת המשמיעים על השקלים שאנחנו מתאמים, זאת תרומת אדנים שעל זה עומד הבא, על זה עומד המשפט. אז פשוט כנראה שהזה לעומת זה של אב לעומת אדם, אז כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, משום שכאן התהליך התחיל תהליך של רחמנא ליצלן הסתלקות מבית המקדש, בית המקדש הולך ופורש מאיתנו, הולך ומסתלק מאיתנו, הולך ונעלם מאיתנו, והשקיעה. כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, משום שכאן בזמן הזה, וזה בוודאי בפשטות תלוי בשקלים, אז כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מרבים בשמחה הזה על אותה סיבה שמעטים שם, לכן כאן מרבים. זה כנראה שזה הפשט הפשוט, זאת התלייה של כשם, זה הרי ברור. מה שצריך להבין זה לראות את עניינו של חודש אדר במיוחד על על היסוד הזה, ועל זה זה עומד. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שנכנס אדר מתקיים באחד ואדר משמיעים על השתלים. כאן מתקיים מי שנכנס אדר, כאן הקיום בפועל שלנו, של מה שצריך להיות מרבים בשמחה. אחרת, אז באמת הדין תמוע, משום ש... אין לזה שום... כשנכנס אב, ממעטים בשמחה, זה דין קבוע ונפסק להלכה והוא קיים. הדין שמרבים בשמחה, אז אנחנו לא תופסים בדיוק איפה הביטוי שלו, מה צריך, מה בדיוק צריך לעשות. מה בדיוק צריך לעשות, מה קורה כאן? מה כאן המרבים בשמחה? הדין בתורה, אבל על כל פנים זה תלוי, זה על אותו בסיס, זה אותו כשם, כך וכך משני הכיוונים. בדרך שכאן זה רחמנא ליצלן שקיעה וסילוק, אז כאן זה זריחה ותחילת הבניין, כאן זה יצא ביוונו. אנו צריך כבר כמה פעמים להזכיר את זה במשך השנים, מה שכתוב בדברי הרבה הרבה מרבותינו, כולם חוזרים על זה. כתוב בגמרא בתחילת פרק שני בביצה, אמר רב יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במרום השם. מי שרוצה שנכסיו יהיו מקוימים, שאיתה בהם אדר, כך כתוב, שנאמר אדיר במרום השם. למדנו מכאן, הגמרא מתכוונת לרמוז, וזה מלמדים אותנו רבותינו, הגמרא מתכוונת לרמוז שאדר זה משורש מה שנקרא בלשון הקודש אדיר. אדיר פירושו קיום איתן, קיום חזק, קיום תקיף, אדיר. הדבר קיים מאוד. ולומדים את זה מאדיר במרום השם. ככה הרי כתוב בגמרא. אדיר במרום השם, בקולות מים רבים כתוב. אדירים, משברי ים, אדיר במרום השם. כאן, כמו שמלמדים אותנו רבותינו, כאן נרמז. כאן נרמזת העובדה שאדר זה חודש שמתהפך. דהיינו. הרי זהו פשוטו של מקרא. מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. כלומר, הפירוש הפשוט של המילים, פסוק כפשוטו. יש איזשהו גילוי של אדירות מסוימת, כן? קולות מים רבים אדירים משברי ים, ומכולם אדיר במרום השם. דהיינו, אדירותם שלהם כאילו מתבטלת, כלפי אדיר במרום השם. אז מדובר פה על פעמיים, כן? מים רבים אדירים משברי ים שהם עומדים כנגד, כנגדם, מהם ויותר מהם אדיר במרום השם. אז נמצא שיש כאן היפוך, יש כאן תביעה של אדירות של צד אחד, וכנגד זה אז מתגלה אדיר במרום השם. דהיינו, יש משהו בחודש הזה בעצם עניינו, בעצם עניינו, הדבר הזה הוא קבוע בשמו, בעצם עניינו של החודש הזה שהוא מתהפך, שהוא כנגד, דהיינו יש מישהו אחר שהוא יכול יכול לחשוב, יכול להיות, יכול לדמות בליבו שהוא האדיר, ועד הרבה הדבר הזה הוא לתורתו. שנפל הפור, כמו שידוע כתוב הרב הגמרא, כשנפל הפור על חודש אדר, שמח אותו רשע, כך כתוב, שמח אותו רשע, משום שזה חודש שמסתלק בו משה רבי. לא, זה חודש שכאילו מזל, משהו שעומד כנגד כלל ישראל, כי יש כאן משהו שנלקח מאיתנו חודש הזה. זה לא ידע שבאותו חודש הוא נולד, וזה הוא שכח. בחודש שמת, באותו חודש עצמו הוא נולד, כמו שכתוב בגמרא. למדנו אם כן שאותו אדר צריך, אותו אדר מתהפך מהתפיסה של האדירות שהוא תופס באותו אדם. הוא נראה לו שהחודש הזה הוא מאדיר את כוחו שלו. על זה נאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. אדיר במרום השם כאושר. אדיר כמין האדירים האלה. יותר מהם. ראינו, זאת אומרת, האדירות הזאת היא זאת שמכרעת כנגד אדירותם שלהם. אדיר במרום השם. ראינו, זה מתהפך. כלומר, זה נמצא כאילו בשיקול, זה עניינו של החודש. הרוצה שהתקיימו נחשף, כתוב בגמרא, ייתה בהם אדם. כך כתוב בגמרא, ייתה בהם אדם. דרש שכתוב שהאדר זה עץ גדול, במובא כאן על הגיליון בשם הארוך, שהאדר זה צדקה בערך אדם. ייתן מהם צדקה. שהיא חשובה לפני השם במרום, כי לכתיב, ולי פסוק, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשכח. וזה שהוא עושה צדקה מנכסיו, זה נקרא ייתה בהם אדר. למדנו כאן מפירוש הארוך, ששמו של אדר, כן, זאת אותה אדירות, אותה תפיסה של קיום, אדיר, חזק, אבל הדבר הזה שייך לצדקה. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' בסוגיה של צדקה מעריכה בכמה מאמרים. אחד מהם זה במה תרום קרנם של ישראל וכי תישא. זאת אומרת, ונתנו איש כופר נפשו, והגמרא מדמה את זה, זאת אומרת הגמרא מביאה את זה לגבי צדקה. בדיני צדקה זה נאמר. כלומר, מה שעניינו האמיתי של החודש הזה, מה שאנחנו יכולים להבין, עניינו האמיתי של החודש זהו החודש שהוא נבנה על מה שעושים בתחילת החודש באחד באדר משמיעים על השקלים, ואותה השמעה על השקלים היא כל מה שתמון, כל מה שנמצא, כל מה שמונח בעניינם של השקלים. משום כך מרבים בשמחה. אנחנו ננסה קצת לפי ערכנו. רבותינו הראשונים מלמדים אותם בפי הפירוש הזה שהוא קבלה מהגאונים, שכתוב בערו, מלמדים אותם ייתה בהם אדר, שזה פירוש המילה אדר. אדר פירושו צדקה, יעשה מהם צדקה, שנאמר אדיר במרום השם. אדיר במרום השם פירושו שכאן נמצאת כאן נמצא הכוח, כאן נמצאת האדירות, מה שנקרא אדיר. זה נקרא דבר מקוים בכוח רב שלא ניתן לסילוק. שורש הדבר נמצא בצדקה. רמז לזה אפשר לראות, יותר מרמז, אפשר לראות גם בפסוק המפורסם שאנחנו חוזרים עליו כל יום, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יגדיל תורה פירושו, ירבה את זה, יגדיל, שזה יגדל. אבל זה יאדיר פירושו, שהדבר יהיה מקוים, חזק. קיום של אדם. קיום אדיר צריך הדבר להיות מקוים. זה נקרא קיום ויאדיר, ויאדיר. אבל שורש הדבר הוא למען צדקו. וננסה קצת לפי כמה שאנחנו, כמה שאנחנו יכולים, ננסה קצת ל... כמה שאפשר לנגוע קצת, אולי בשורשי הדבר. המילה צדקה משתמשים בה הרבה, פירוש המילה צדקה היא בדרך כלל אנחנו שימוש הלשון שלנו עניין צדקה בכלל, אז עניינו הוא בעצם הכרעה בשיקול, שיקול והכרעה לצד מסוים, לצדק דבר מסוים. צדק, צדק פירושו שכאן הדבר נכון כנגד דבר אחר שהוא איננו צודק. כל צדקה עניינה הוא בהכרעה לכיוון מסוים, זה עניינה של צדקה, זה פירוש המילה צדקה בכלל. צדקה בעצמה, צדקה זה לא נתינה, אנחנו אומרים צדקה זה הכרעה בכיוון שזה הצודק, זה נקרא צדקה. כל צדק תמיד מוזני צדק, איפת צדק, והם צדק יהיה לכם. זה עניינו של צדק, צדק. כנגד, והצדיקו את הצדיק, אז יש כנגדו והרשיעו את הרשע. אז כל צדק עניינו, בלשון הקודש, כל צדק עניינו הכרעה. הכרעה לכיוון מסוים, כיוון של צדק, בכיוון הנכון. מדוע הצדקה נאמרת בלשון כזאת שעניינה הכרעה? המושג הזה שנקרא צדקה, עניינו נאמר בלשון הזאת שהיא לשון של הכרעה, של, כן, של שיקול והכרעה. גם הדין שנאמר בהלכות מתנות עניים, אני ורש הצדיקו, אז כתוב בגמרא, אני ורש הצדיקו, אומרת על זה הגמרא וחולין בקוף למדלת, גמרא מפורסמת מאוד. כנראה שצריך לקרוא צדק משלך ותם. דהיינו, הצדיקו פירושו, שבכל מקום ספק גם זה כלול בדין צדקה. בדין צדקה כלול שבכל מקום ספק תהיה הכרעה לכיוון שלנו, נתינה. צריך לתת את זה לעני. בכל מקום ספק זה צריך אליו להינתן. גם זה כלול בדיני צדקה. אף על פי שמצד הדין הפשוט צריך היה להיות. בכל ספקות אחרים שכאלה, כבר שואלים את זה הראשונים, בכל ספקות אחרים שכאלה, אז ההכרעה היא תמיד לכולם. ההכרעה היא תמיד ל... אי צורך בנתינה, לא צריך לתת, צריך במתנות כהונה כולם, זה נידון בראשונים בקיצור. אבל על כל פנים במתנות עניים, אז נאמר במתנות עניים בוודאי נאמר דין מיוחד, אני ורש הצדיק ופירושו צדק משלך ותן. דהיינו חייבים לתת לו, כן, להכריע לזכותו משלם, זאת הכרעה לזכותו, לכיוון שלו, מצידם. הקש צריכה להיות מוכרעת לתורתו, זה עצם עניינה של צדקה. עצם עניינה של צדקה, עניינה הכרעה. אבל זה פירוש המילה צדקה. פירוש המילה צדקה, עניינה, כן, לבוא לפני, כן, שופט צדק, והדבר צריך להיות מוכרע בכיוון של צדק. כל המושג צדק הוא מושג של הכרעה. עניינו, עניינו הכרעה. כשאנחנו מתעסקים, כשאנחנו מבינים שכל המערכת הזאת, כל ההשפעה לעניים, אז היא נאמרה לנו בלשון צדקה, ודאי שהדבר מאוד מאוד תמור. מה כאן, איפה כאן נקודת הצדק שבדבר, בדווקא, איפה נקודת ההכרעה שבדבר, איפה אנחנו צריכים להכריע בכיוון זה, כן. אבל יסוד הדבר, זה מפורש בדברי הרמב״ם, בסוף המורה מרוכים, בסוף חלק ג' בלי פרק נגימל בפרק שהוא מפרש את שלושת הלשונות צדק, חסד, משפט וצדקה, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם.
פסוק הידוע, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. שם הרמב"ם מסביר, פרק לא ארוך, מסביר את שלושת השמות האלה, חסד, משפט וצדקה. אז הוא מסביר, הולך ומסביר, חסד עניינו, כך הוא אומר, זאת השפעה בלי שום צד של חיוב. אני לא מחויב בדבר הזה בכלל, אין לנו שום צד של חיוב. חסד זה מה שאדם עושה בהשפעה של סתם רצון טוב בלבד, בלי שום צד, בלי שום תפיסה של חיוב, אין פה שום חובה. משפט זה דבר שהוא כולו דין, הדבר חייב להיעשות, כך צריך להיות, זה נקרא משפט. כך זה דברי הרמב"ם. צדקה, הוא אומר, זה דבר שהוא ממוצע בין שניהם. אלו דבריו, זה ממוצע בין שניהם, זה בעצם חסד, זאת אומרת, זה בעצם דבר שהוא ברצוני הטוב, אני לא מחויב בדבר הזה מצד הדין, אבל אני נותן את זה כי מחויב. והיינו, אני לא מחויב בדבר הזה בעצם, אבל אני מחויב בדבר הזה משום מעלת נפשו האלוקית. אני עושה את עצמי, אני מחייב את עצמי בדבר, אף על פי שבעצם אני לא חייב, אני מחייב בו את עצמי. עניינה של צדקה היא תמיד להיות מחויב כאילו בדבר. שוב, עניין צדקה לא נגמר אף פעם בנתינה שנותנים או בהשפעה בלבד, אלא עניין צדקה נגמר בדווקא על ידי התפיסה של חובה שיש בזה. בדווקא זה צריך לבוא כחוב. אם זה בא כחוב, אז זה קיום צדקה כתיקונה. אם זה לא בא כחוב, אני מפרש לעצמי תמיד את מה שכתוב בדברי רש"י. אני מבין כך את מה שכתוב בדברי רש"י. כי תיתן לו, פסוק בפרשת ראה, נתון תיתן לו ולא ירא לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אומר עוד רש"י, כי בגלל הדבר הזה אפילו אמרת ליתן, אתה נותן שכר האמירה עם שכר המעשה. הדברים סתומים. אפילו אמרת ליתן, אתה נותן שכר האמירה עם שכר המעשה. זאת אומרת, שכשבן אדם אומר לתת, אז בסופו של דבר כשהוא נותן, אז הוא מקבל שכר לא רק על הנתינה, אלא גם על האמירה לתת. הדברים סתומים, הדברים לא, זה לא מבואר. אלא, ודאי שביאור הדבר הוא, החלק הזה, העובדה שאני עשיתי את עצמי מחויב, זהו חלק מעצם המצווה של צדקה. העובדה שעשיתי את עצמי כמחויב. ואמרת ליתן, הרי בפיך זו צדקה, ואמרת ליתן, הרי בזה אני מחייב את עצמי. אז באותו אמרת ליתן, אמרת ליתן הזה, אז עצמו הוא חלק מעצם המצווה של צדקה. המצווה של צדקה מתקיימת על ידי האמרת ליתן. ובאמת כלל ישראל נוהגים כך, דרך אגב. כידוע, כלל ישראל נוהגים כך שבדרך כלל צדקות לא נותנים, צדקות קודם נודבים ואחר כך נותנים. וזה מנהג ישראל תמיד, בכל מקום, בכל מצב, נודבים ונותנים. קודם נודבים ואחר כך נותנים. והדבר הזה הוא בעצם, כן, בעומק הצורה של מצוות צדקה. מצוות צדקה כך היא צריכה להיות ניתנת. היא צריכה כבר להיות ניתנת כמחויב. אם היא לא ניתנת כמחויב, אז זאת לא צדקה כתיקונה, זאת לא צדקה כתיקונה. דהיינו, כלומר, למדנו מזה, שצדקה כתיקונה עניינה הוא בעובדה שהדבר הזה הוא חייב להיות צדק, חייב להיות כצדק. זאת אומרת, צריך להיות, הנתינה הזאת צריכה להינתן כמחויב. אני מחויב, אני מחויב. עובדה שאדם עושה את עצמו כמחויב כלפי מי שהוא אני, מי שאין בידו, הדבר הזה, החובה הזאת היא חובה שהיא נובעת, היא באה ממערכת אחרת, זאת לא חובה רגילה, אני לא חייב לו מדיני התורה הפשוטים מצד הדין הפשוט. יש חובה צדקה שהיא חובה שאדם, אחרי שאדם יתחייב אז הוא מחויב מצד הדין כמובן, אחרי שהוא יתחייב בפיך זו צדקה ואז הוא מחויב אמירתו לעניים לפי הרבה ראשונים כמסירתו להדיוט, והעניים זכו בזה לפי כמה וכמה ראשונים, דעה גדולה בראשונים שאדם שמתנדב לתת לצדקה זכו בזה עניים, וזה שלהם, זה ממונה. אבל המדובר הוא מקודם, המדובר הוא מלכתחילה, עצם מצוות הצדקה לכתחילה. המצווה לכתחילה היא מצווה של כאילו חיוב, זאת אומרת ליצור חיוב, ליצור חיוב. לא מספיק, הנתינה עצמה לא מספיקה, נתינה לא כמחויב לא מספיקה, צריך ליצור חיוב במדינה הזאת. זאת חובה, חובה, שהחובה הזאת היא לא נובעת משום חובה אחרת, כן, פה חובה שהיא לא פגעתי בו, לא הזקתי בו, לא לקחתי ממנו דבר, אני אבל מחויב לו, אני מחויב לו. בגמרא כתוב, ננסה להבין כמה שאנחנו יכולים את הדברים ו... כמה שאפשר לגוע בשורש הדברים. בגמרא כתוב, נקטינן, כך אומרת הגמרא במסכת נדרים, נקטינן אין עני אלא בדם. נקטינן, הגמרא במסכת נדרים בדף מ"א, נקטינן, חיים עלן כאילו, נפסק להלכה, אין עני אלא בדם. הגמרא מוסיפה, והרב אמרה, מובא בכמה מקומות, ודאבי, כולה בי, מי שיש בו את הדבר הזה, הדבר הזה נמצא בו, אז יש לו הכל, נמצא בו הכל, ולא דאבי, שאין לו את הדבר הזה, מה בי, אין בו כלום. דא קנית, מה חסרת, דא חסרת, מה קנית. מדובר פה על דא. אני זה רק בדא. מי שקנה דא, מי שקנה דא, קנה הכל, מי שחסר דא, חסר הכל. קניין דעת הוא קניין של הכל, הכל בכל, הכל נקנה על ידי קניין דעת, קניית דעת. חסרון דעת הוא חסרון קניין בכלל, ואין שום אפשרות, שום קניין, אין שום קניין למי שלא קנה דעת. דעת חסר, מה כאן? מי שחסר את זה לא קונה כלום, שום דבר הוא לא קנה, אין לו שום קניין בעולם. נמצא אם כן שבשורש הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא עניים ועשירים והוא קבע שהעשיר צריך להשפיע משלו, מעשירותו הוא צריך להשפיע על העני, העשיר צריך להשפיע על העני. אז בשורש הדברים, הצדקה האמיתית, הצדקה האמיתית, הצדקה השורשית, אותה צדקה אמיתית, היא מתקיימת בדם. משום שהעני האמיתי הוא עני בדם, והעשיר האמיתי הוא עשיר בדם. אין שום קניינים אחרים. ונמצא שבשורש הדברים, שורש הדברים, אז המצווה הגדולה של צדקה, מצווה שורש כאילו, אני מדבר כעת בטעמי המצווה, יש אפשרות שהמצווה הזאת תהיה צדקה בפועל, אבל צדקה בפועל זה בוודאי לתת לו די מחסורו אשר יחסר לו, כמו שכתוב בפסוק. ודאי שצריך לתת לו, לתת לו אוכל, לתת לו לחם לאכול, לתת לו בגד ללבוש, לתת לו, אם אין לו ארבע כוסות צריכים לתת לו כמו שכתוב במשנה מן התמחוי. זאת מצווה צדקה, זה בוודאי, וזה אין ספק. אבל מכיוון שהמערכת הזאת של עניים ועשירים, אותה מערכת, היא מערכת שהיא חלה על עשירים בדעת ועניים בדעת, זאת המערכת, שורש המערכת הזאת, אז היא עסוקה בעשיר בדעת ועני בדעת. אז חלילה, עוד פעם, אני לא מדבר פה על ילחוץ דקה הלכה למעשה, צריך לתת פרוטה לעניה, צריך לתת לעני פרוטה, עני שאין לו את הפרוטה צריך לתת לו פרוטה. וברוב כן, ברוב המקרים, אז יזהרו בבני עניים שהם עשירים בדעת יותר מהנותנים להם. כך זה ברוב המקרים, זה לא משנה. לא, לא, לא בהכי הסכינה, לא על זה אנחנו מדברים. אבל, כיוון שאין אני אלא בדם, ועשיר, הוא נקרא, עשיר, זה דקני מחסר, כלומר, מי שקנה את זה, מי שקנה דק, קנה הכל ולא חסר לו דבר. הכל בידה. כל הקניינים כולם נמצאים בידה, אם הוא קנה את האוכל. קנה דק. אז נמצא ששורש המצווה, זאת אומרת, מערכת היחס השורשית, שבין עשירים לעניים זה שהעשירים צריכים להשפיע על העניים. ההשפעה צריכה להיות השפעה מן העשיר אל העני. ההשפעה של דעת בעצם, כן, אותה השפעה של דעת, סוד עניין דעת בכלל בעולם. העניין של דעת כולו, הוא כולו שיקול והכרעה. זה עניינה של הדעת. הדעת שוקלת, הדעת מכרעה. הדעת היא זאת, להבדיל מחוכמה, להבדיל מתבונה, בחוכמה, בתבונה ובדעת, כמו שכתוב, והמלא אותו רוח אלוקים. להבדיל מחוכמה ומתבונה, אדם יכול להיות חכם גדול ויכול להיות נבון מאוד מאוד. אם הוא חסר דעת פירושו, הוא חסר את אותו כוח של הכרעה לכיוון הנכון. בזמן במצב מאוים, במצב שטור, במצב שאין הכרע, אם כך או כך, במצב שאין הכרע, אז מי שאיננו בר דעת לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, דיין הוא לא יודע להבחין בין דברים. אם אין דעה הבדלה מנה, לא יודע להבחין בין דברים, לא יודע להבחין בין עיקר ותפל, לא יודע להבחין בין טוב לרע, לא יודע להבחין בין אור לחושך, כל ההבדלות כמו שהן כתובות, אור חושך ישראל עמים, קודש חול, לא יודע, הבחנה, ההבחנה, כושר ההבחנה, ההכרעה, דהיינו זה לכיוון זה וזה לכיוון זה, והדבר הזה מובחן מהדבר הזה היטב, שני הדברים מובחנים בבירור. ההבחנה הזאת נקראת דעה, אם אין דעה הבדלה מנה, חונן הדעת, חונן הדעת, שם נאמרה מצוות הבדלה ושם נאמרה הברכה הזאת גם היא ברכה שהיא נתקנה בכמה צורות. כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים. נתקנה בכמה אופנים. הברכה הזאת נתקנה אחרת כשהענו ואחרת כשהעשירו. כשהעשירו, אז קבעו על הכוס את ההבדלה שנאמרת בכל מיני הזה. הענו, קבעו בתפילה. כשהיו עניים, אז התפללו על ההבדלה הזאת גם. אותה הבדלה הצטרפה לתפילה של חוננו מאיתך, או דעה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעה. אבל אותה הבדלה הצטרפה לתפילה. היא הייתה מצורפת לבחוננו מאיתך ולברכה של חונן אדם. אותה הבדלה. כמו שמפורש בגמרא, בברכות. היו שני מצבים, במצב של הענו, בזמן שכלל ישראל היו עניים, אז את ההבדלה היו עושים בתפילה. לא עשו הבדלה על הכוס. והשאירו כבר על הכוס. זאת אומרת, אותה הבדלה בזמן שעניים, אז מבקשים את ההבדלה הזאת בכלל הברכה, התפילה של דעת. וחוננו מאיתך דעה בינה, חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל. הענו והעשיר. כאן נמצאת הדעת. הדעת נמצאת בשני שתי המערכות האלה. דעת בעוני ודעת בעושר. אלו שני המצבים. עוני זאת עניות בדעת, ועושר זאת עשירות בדעת. דהיינו, עשיר ועני זה מי שיש לו הכוח הזה של הכרה נמצא בידו בשפע, ואותו הוא צריך לתת. אותו הוא צריך לתת. עליו, אני מדבר בשורש העניין, אני מדבר כעת בטעם העניין, בוודאי שהמצווה למעשה היא מצווה של לתת פרוטה לעני. לתת פרוטה לעני ולהאכילו. אבל הדבר חייב לבוא עם כוח הדעת המכרעת, כוח הדעת שמכרעת לכיוון הדבר הזה, זאת אומרת שהיא מחייבת את הדבר הזה. אם הדבר הזה נעשה לא בכוח הכרע הדעת, כן, אין כאן שום הכרע דעת למעשה הזה, אז המעשה הזה לא מצטרף למצווה צדקה שאמרה התורה. מצווה צדקה שאמרה התורה היא מצווה מעשיר לעני, כלומר אותה מצווה נאמרת ממי שבידו כוח הכרעה למי שהדבר הזה איננו בידו. בתורה המטבע, המטבע של התורה, בכל ערכך יהיה בשקל הקודם. אז התורה מלמדת אותנו שהכסף בעצמו יש לו מידה של צירוף לעניין הדת, הוא נקרא שהכסף בכל ערכך יהיה בשקל הקודם. הכסף, זאת אומרת, מה שנקרא ערך, ערך בלשונה של תורה, מה שנקרא ערך בלשונה של תורה, אז הוא נקרא בעצם על שם דבר שהוא באופן, כן, המקום שלו הוא בדם, השיקול העיקרי, שיקול, לשקול דבר, אז השיקול נמצא בדם, כוח השקילה נמצא בדם. הדעת שוקלת, הדעת מכרעת. שיקול הדעת. כיוון שכסף, זאת אומרת, מה שהופך אני לעשיר, נקרא גם הוא שקל, אז אנחנו לומדים מכאן שבגדרי התורה, אז אני ועשיר עיקרם בנושא הזה. אבל זה ברור, נקטינה, אין אני אלא בדם. והיינו, עני הוא מי שיש לו פחות אפשרות שקל, עשיר הוא מי שיש לו יותר אפשרויות של שקל. ועל זה אומרת הגמרא, דדא די, דא קנה, מה חסר? מי שקנה דא, אז כוח השקל נמצא אצלו, באמת נמצא אצלו בשלמות, הוא באמת יודע לשקול, הוא באמת שוקל. למדנו אם כן, המצווה הזאת שנקראת צדקה, צדקה. אותה מצווה שנקראת צדקה, עניינה הוא לא סוף עניינה במעשה הנתינה. סוף עניינה הוא בעובדת היות הנתינה הזאת הדבר הצודק שאותו חייבים לעשות. הדבר הזה חייב להיעשות בהכרה הדעת. הכרה הדעת חייב, הדעת חייבת לשקול ולהכריע לכיוון הזה. הדבר הזה צריך להיות מוכרע. שכך צריך להיות, כך הדבר צריך להיעשות. אין בו דעה, כתוב בגמרא, אסור לרחם עליו. אמרנו מזה שכל רחמים תמיד אז הם מושפעים וניתנים רק למי ש יש בו דעה, יש בו דעה, רק הוא לא מסתדר לגמרי בדעתו שלו. עליו ראוי לרחם, ראוי לרחם ולצרף רחמים לאותו שיקול. אבל מי שאין בו דעה, מי שהוא מצד עצמו חסר דעה, זאת אומרת הוא, אפילו אם אנחנו נרחם עליו, נאמר, כן, הדבר הזה הוא גם דין למעשה עבורנו. אבל זה, הפסוק שלומדים, זה מכי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמהו עושהו, ויוצרו לא יכונן. כביכול בורא העולם לא מרחם על מי שאין בו דעה. מי שאין בו דעה, מי שאין בו כוח שיקול, מי שאין בו כוח הבחנה, מי שאין בו כוח לדעת, לשקול, להחליט, לאן הדברים נוטים. מה כן, מה לא, מה קודש, מה חול, מה תמה, מה טהור וכדומה. כמו כן, מה היא זכות ומה היא חובה. דרך כלל, לדעת בין טוב לרע, אותו עץ הדעת טוב ורע ששיבש את מערכת הדעת והכניס אפשרויות של שיקול והכרע לכיוון שלו, הדבר יכול להיות מוכרע בכיוון הסוך, כיוון רע. הרע יכול להכריע כנגד הטוב. עץ הדעת טוב ורע. גם כאן חלה הדעת, חלילה. זה מה שקרה בחטא עץ הדעת. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, משום שרחמים שניתנים במקום שאין דעה הרחמים האלה הם בעצמם מצוות צדק, הם מצוות צדק. חסד זה חסד, משפט זה דין, ומה שנקרא רחמים זה כנגד אותו כתוב, אותו פסוק, חסד משפט וצדקה בארץ. מה שנקרא חסד, דין ורחמים, אלה הם שלושת המידות שהם מידותיו של בורא העולם. אלה מידותיו של בורא העולם שבהם הוא מנהיג את העולם, בחסד, בדין וברחמים. חסד לבד זה לא ייתכן ואי אפשר, חסד לבד הוא זה כנגד עיקר כוונת הבריאה, אבל בדין לבד גם אי אפשר. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מידת הרחמים היא מידה שהיא מכרעת, היא נמצאת בשיקול שבין חסד ודין. חסד שהוא כולו השפעה בלי שום התחשבות, דין הוא כולו דין שוב בלי שום התחשבות. מידת הרחמים היא השוקלת והמכרעת בהם. המידה הזאת מקבילה למידה שנקראת דעת. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, משום שאין אפשרות, אין, זאת אומרת, זה לא נמצא בתוך מערכת הבריאה. הצדקה הזאת שצריכה להיעשות, אותה צדקה שהיא-היא מידת הרחמים, היא-היא הפסוק של חסד משפט וצדקה בעם, אותה צדקה שהיא מידת הרחמים חלה במקום שמקום החלוט שלה צריך להיות, המקום שבו תהיה דעת שוקלת ומכרעת ומקבלת את הדברים האלה, מקבלת את הדברים האלה בדעת. זאת אומרת, עצם המידה הזאת שנקראת מידת הרחמים היא מידה של שיקול והכרעה. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, משום שבמי שאין בו דעה אליו לא משפיעים. כאשר מושפעת עליו כל השפעה שהיא להרים, כל השפעה שמושפעת על מי שאין בו דעה, ההשפעה הזאת לא מושפעת באותו אופן שהוא נקרא צדקה. לא כצדקה הדבר הזה לא צריך להיות ניתן. הדבר ניתן כצדקה, הדבר ניתן עם אותו כוח שנקרא צדקה. מי שאין בו דעה אז הוא מקבל את השפע הזה לא בצורת צדקה אלא בצורת חסד. זה ניתן לו סתם, זה ניתן לו והוא לוקח את זה לעצמו, אבל הדבר הזה אין בו שום, הוא לא מצטרף בכלל, הוא לא מצטרף בכלל לשום שיקול, הוא לא מכריע לשום צד, לא פועל את מה שצדקה צריכה לפעול. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, משום שהנתינה אליו היא נזק. ההשפעה אליו היא פשוט נזק. המצווה שנאמרה בתורה להשפיע זאת מצווה שהיא צדקה. צדקה פירושה צדק, הכרעה. הכרעה בין שני דברים, צדק, זה הצדק, כך הדבר צריך לעשות, להבין. כל מי שלא תופס את עניין הצדק שבצדקה, שכך חייב להיות, כביכול בורא העולם ברא אותנו כדי שנהיה משפיעים בעולם על מי שאין לו, כי זה עצם עניין הבריאה. וכל מי שלא כך תופס את המציאות, זאת אומרת לא עושה את הדבר הזה בכוח הכרע הדם, זאת לא צדקה. ואם זה מושפע על מי שזה מושפע עליו ואותו מושפע לא מקבל את זה באופן, זה לא מוסיף לו דעת, ההשפעה הזאת היא לא מצטרפת אל בר דעת. כל מה שלא מצטרף אל בר דעת, אבל ההשפעה כזאת לא קיימת, זאת לא השפעה טובה. רוצה להעריך במשלים או בדברים שהם למתבונן בדבר יבין היטב. אנשים שהכריעו את עצמם לכיוון רע, נאמר מי ששם את עצמו בכיוון שהדעת המכרעת שלו היא הדעת רע ולא הדעת טוב, כל השפעה שניתנת לו היא בסוד ומשלם בשונאה על פניו להעבידו. זאת אומרת, כל השפעה שניתנת לו היא ניתנת כהשפעה, וככל שהוא מושפע יותר אז דעתו נעשית חזקה יותר בשלו, נעשה חזק יותר בענייניו שלו, דעתו נעשית רעה יותר, וכל השפעה והשפעה מצטרפת, כן, מצטרפת לדעתו הרעה, לדעתו הלא נכון. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. הרחמים הם כדי להחזיק את הצדק בעולם. הצדקה צריכה להיות בעולם. הדברים צריכים להיות מוכרעים בכיוון הנכון. וההשפעה האמיתית צריכה להינתן. השפעה אמיתית צריכה להינתן למישהו ברדת. מי שאין בו דעה, זה דבר נורא, מקרא זה נוקב עד התהום. מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. אסור לרחם עליו. אסור. אנחנו, במצבנו שלנו כמובן, לא נלך לבדוק מי שאין בו דעה. מי שאין בו דעה בשבילנו זה אם אנחנו יודעים בוודאות גמורה. לדוגמה, אם אנחנו יודעים בוודאות גמורה שאדם חסר דעה לוקח את אותו דבר שאנחנו נותנים לו ועושה בזה שימוש רע, אז יעלה על הדעת שמקיימים מצוות צדקה שנותנים לו את הדבר הזה? נותנים לו כסף, הוא הולך בכסף הזה ונאמר, כן, עושה את עצמו לבר דעת פחות, מחסר יותר את דעתו, מטמטם את עצמו יותר, אז היעלה על הדעת שיש מצווה לתת לו? זאת מצוות צדקה? ולכאן מה זה? כאן נמצאת ההכרעה? ברור, הרי ודאי שלא. להבין היטב, זאת המצווה של צדקה, וזה עצם עניין הצדקה בעולם. עניין הצדקה בעולם זאת מידת הרחמים שכביכול בורא העולם, בורא העולם, העולם עמד בשיקול, בשיקול ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, ושיתוף מידת הרחמים, כן, הכריע את הכף לקיום של העולם. המוסגר, אולי לא לדבר על זה אני יודע, אבל בכל אופן אנחנו מדברים על העניין, זה לא מדברים על העניין, זה לא שום חלילה וחלילה, לא שום התייחסות ושום עניינים מההווה. הווה הוא ודאי חסר דעה, וזה אין שום סוף. משיח נקרא משיח צדקן. מה העניין צדקן הוא למשיח? מה העניין צדקן הוא למשיח? צדקן הוא שאותו זה שהוא משיח צריך להביא למלאה הארץ דעה את השם, את המים לים את השם. צריך להביא את העולם להכרה של להכרע של דם, זה נקרא משיח צדקי. כמו שהמילה משיח צדקי, מה צדקי הוא עושה? כיינו הוא להכריע את העולם כולו לכיוון הנכון. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים. העולם כולו צריך להיות מוכרע בכיוון הנכון. מה שהמשיח נקרא משיח צדקנו, אז אם יבוא מישהו ויתפלא מדוע משיח לא בא, אז התשובה תהיה, מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. מוכנים לצדקנו? אנחנו מוכנים לצדקנו, אנחנו מוכנים לאותה הכרעה. יש בנו דעה, יש בנו דעה לכיוון הנכון, להכריע לכיוון נכון. במשפט טיפה זה לשווה המצדקה. כך כתוב, ירושלים נבדית רק בצדקה. לומדים מהפסוק הזה, צדקה תרומם גוי, צדקה תרומם גוי, תרום קרנם של ישראל, זה בכי תישא. פת קרן היא בכי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. אבל אותו נתנו איש כופר נפשו פירושו שקל, שקל. זאת נדבת הלב האמיתית שאותה צריכים לתת, אותה צריכים לתת. הוויסות הנכון מחייב, העשיר לא ירבה והדל לא ירעית ממחצית השקל. נעשה קצת להבין. אגב, רבותינו מגלים לנו דבר נפלא. כתוב, רבותינו הקדמונים מגלים דבר נפלא. הזכרנו את דברי הגמרא. הזכרנו את דברי הגמרא. הרוצה שיתקיימו נכסיו ייתה בהם, ייתה בהם אדר. שנאמר, הגמרא לומדת את זה מפסוק, אדיר במרום השם. אדיר. זה, שוב, רבותינו כדרכם, מוצאים את הרמז. אדיר זה מחצית שפע. במספר ראש תצווה מחצית שפע. דהיינו שוב באותו כיוון שהתחלנו, אדר על זה הוא בנוי. כאן עניינו של אדר, כאן עניינו של החודש הזה. ננסה קצת להבין. כל ערכך יהיה בשקל הקודש, כמו שהזכרנו את הפסוק. הזכרנו. קודש הזה כמו שאמרנו, מתרוצצים שניים. שני אדירים מתרוצצים בחודש הזה. מקולות מים רבים אדירים משברי ים, וההכרעה של אדיר במרום השם. שהוא אדיר מהם. אדיר אדירים. אדיר במרום השם. זאת ההכרעה. דהיינו. יש צד בחודש הזה כולו, יש צד חזק מאוד כנגדנו, אבל מה שקרה זה הצד שלנו הכריע את הקו, וכאן הוכרע, כאן הוכרע פור המן, כמו שכתוב, נהפך לפורים ונהפוך הוא. זאת אומרת, אותה אדירות שהייתה, אותה עוצמה שהייתה שלו, התהפכה כולה להיות כנגדו, וכידוע, הדברים ידועים. זה עניינו של החודש. נתבונן קצת, כן, נתבונן קצת לפי ערכם. אנחנו מנסים להבין, עניינו של החודש הזה, הוא בכוח המיוחד הזה, אותו כוח שהוא נקרא אדיר, דהיינו הוא זה שנותן קיום, נותן קיום חזק. צריך להבין במסגרת המצומצמת שלנו, אנחנו יכולים רק לדבר ברמז. צריך להבין אותה מערכת שנקראת דעת היא זאת שעל פי הישק כל דבר בכל העולם כולו, כל סדר העולם מתנהל על פיה. אין וגם לא ייתכן שיהיה שום דבר לא ניתן בעולם מחוץ למסגרת הזאת של הדת. אין בעולם שום השפעה, לא מושפע שום דבר מלמעלה שיכול להיות נקלט בדעת טוב, להוסיף דעת טוב, או שיכול להיות נקלט בדעת רע. אין שום דבר, שום דבר, לא. כל הדברים כולם, בכל העולם כולו, זה כתוב בחז"ל על הפסוק, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניה. אבל דורשים חז"ל במקום אחד, זה מתבאר מתוך דברי חז"ל, כולם בחוכמה, זה מה שנקרא חוכמה, עשית זה מה שנקרא בתבונה, מלאה הארץ קנייניך זה מה שנקרא דת. כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניך, ומכיוון שלמדנו שקנייניך זה דדה קני מה חסר ודדה חסר מה קני, אז מלאה הארץ קנייניך פירוש שאין בעולם שום דבר חוץ מקנייניך, קנייניך, קנייניך, מלאה הארץ קנייניך. וקניין תמיד נתפס בדה קני, משום שכל קניין אחר הוא לא קניין באמת. כל קניין חוץ מקניין של דעת הוא לא תפיסת קניין אמיתית. בדה קני, אז הוא קונה הכל. מי שלא קנה את זה, לא קנה כלום. נמצא שהקניין באמת מלאה הארץ קנייניך פירושו שכל העולם כולו, כל העולם, כל מה שנמצא, כל היש כולו, כולו כולו מכוון לקנייניך, להיות קנייניך, וקנייניך פירושו להיות בזה דקני, מה חסר? דהיינו לקנות את זה בקניין שהוא קניין של אמת. קניין של אמת זה קניין של דעת. אז אם דבר נקנה, אז תמיד בחינת הדעת שבו היא עיקר הקניין שבו. כל קניין אחר שיש בדבר, אז הקניין הזה הוא קניין עלוב, קניין קטן, וזה על זה נאמר, ודה חסר, מה כאן? מה כאן? אין שום תפיסת קניין בשום דבר שאין בו את הערך הזה שנקרא דה. להבין דבר אותו ערך שנקרא דעת, זה דבר שהוא נקנה בעצם, בעצם מלאה הארץ קנייניך, זה דבר שהוא נקנה בעצם מכל דבר ודבר, מכל מה שיש בידינו, כל מה שאנחנו קונים, קונים, אז אנחנו קונים את קנאת הדעת של הדבר הזה. אנחנו נעמוד ונבדוק את הרכוש שלנו, נבדוק את האינבנטר, את כל מה שיש בידינו, את כל המלאי, נספור אותו ונראה לאיזה דעת הגענו, אז אנחנו נמצא שכל מה שאנחנו קנינו בעצם, כן, הוא מוביל אותנו, רחמנא ליצלן, הוא מוביל אותנו לאותה דעת שהיא דעת הפוכה. זאת דעת רע. זאת אומרת שכל מערכת הקניין, כולה, כל המערכת, תוצאה, אם הקניין שהגענו אליו, הקניין שהגענו אליו נמצא פה, זאת אומרת הביא אותנו, זהו הדעת שקנינו, אם זאת הדעת שקנינו, אם זאת הדעת שקנינו, אז צורת הקניין שלנו היא צריכה תיקון, כמובן צריכה תיקון, צריכה תיקון מעיקרו. צריך להבין הגמרא המפורסמת במעמד הר סיני כפה עליהם הר הקידושין, אם אתם מקבלים את התורה מותר ואם לך שם תהה קבורתכם חלילה. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא, מכאן מודעה רבה לאורייתא, פירוש, פירוש, אני מוותר על זה, זה לא שלי, זה לא שלי, אני מוותר על זה. מודעה רבה, הדבר נכפה עליי והוא לא שלי. מודעה עניינה ביטול קניין, ביטול מקח, אותה עסקה מתבטלת, זה נקרא מודעה רבה לאורייתא. העסקה הזאת, אותה עסקה שנעשתה מתבטלת, זאת מודעה. כל מסירת מודעה מבטלת מראש או מראש, או שהיא באה אחר כך לבטל למפרע, אבל היא מבטלת, היא מבטלת את אותו מקח. מודעה רבה לאורייתא. אומרת הגמרא, ידוע אף על פי כן הדור קיבלו על ימי אחשוורו, שנאמר קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. פירוש פשוטם של דברים, קיימו מה שקיבלו כבר, פירוש שאותה קבלה נתפסה מחדש כקניין. זאת אומרת אותה מודעה שהייתה התכוונה לומר ביטול מקח בשעתו, אותה מודעה הביאה לאן שהביאה, הביאה לאותו סוף, לאותו מקום, לאותו נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אותו נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, הוא הסוף של אותם דרכי קניינים, הוא הסוף של אותה מערכת קניין ששייכת לקניינים ההם, למה שנקרא דעת רע. כל מערכת הקניין הזאת כולה לכאן היא מובילה. כך נתפס קניין, כך נתפס רכוש, כך נתפס ערך, כל ערך שהוא, זהו, כאן נמצא, כאן נמצאים כל הערכים כולם, כאן נמצאים כל הקניינים כולם, כאן נמצא הכל, כאן, כאן. כשכאן נמצא הכל, אז זה מביא למצב שכי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. קיבלו על ימי אחשוורוש, פירוש קיימו מה שקיבלו כבר, פירוש תפיסה אחרת של קניין, תפיסה אחרת של דעת, תפיסה אחרת של ערך, תפיסה אחרת של היות. דיברנו פה בשבועות האחרונים, אולי עוד כמה מילים, דיברנו פה בשבועות האחרונים על מה שכתוב בספר יצירה, אולי עוד כמה משפטים כדי שהדברים יובנו יותר, על מה שכתוב בספר יצירה, שחודש אדר הוא מקביל לכוח בכוחות הנפש. הזכרנו את זה כמה פעמים. כוחות הנפש מתחלקים ב-12, החודשים מתחלקים ב-12, האותיות הפשוטות מתחלקות ב-12, שבטים 12. הכוח בנפש שמקביל לחודש הזה, לחודש האחרון, לחודש ה-12, חודש אדר, אז הכוח בנפש הוא הכוח שנקרא שחוק. שחוק, הכוח לצחוק. לצחוק, אותו כוח של צחוק, שמחה, כנגד הכוח הזה נברא החודש הזה. והזכרנו כבר את דברי רבותינו, שמכיוון שהצחוק הוא מתחלק לשניים, צחוק הכסיל, הידוע, הגדול, המהדהד, בכל חלל העולם, כל חלל העולם מלא אותו צחוק הכסיל. זה כאחד, וכנגדו, כנגדו, נמצא יצחק, יצחק. רק תבין. הצחוק נברא בעולם ביחד עם יצחק. הצחוק האמיתי נברא בעולם ביחד עם יצחק. כבר אמרנו פה, נגיד, בכמה מילים, נחזור על יקרי הדברים. כבר אמרנו פה, הצחוק האמיתי בעולם הוא בזמן שהעולם מגיע לתכליתו. כל שעשוע, כל צחוק, נמצא במקום שאני לא מחויב הלאה. בכל מקום שאני תופס שהדברים הגיעו כאילו לסיום, הדברים נמצאים במקום שהם נמצאים והם לא מחייבים אותי יותר, הם לא מחייבים אותי לעשות הלאה שום דבר, הדבר הזה מביא צחוק. זו הצחוק, זאת השמחה, זו השחוק שנמצא בעולם בזמן שקיימת תפיסה. כל מי שמנסה להראות לנו שהעולם הזה הקיים כמו שהוא, העולם הזה כמו שהוא נראה, אז הוא בעצם עולם של שכר, זה לא עולם של חיוב. זה צחוק הכסיל שנמצא בעולם. כל העולם הזה כולו נתפס כעולם של שכר. אנחנו נמצאים פה כדי להנות, אנחנו נמצאים פה כדי להתענג, אנחנו נמצאים פה וכל מה שהעולם מציע לנו זה אך ורק עונג, שמחה, שעשועים. זה מה שהעולם מתכוון פה להציע לנו. מי שנמצא כך בעולם מעביר את ימיו בשחוק, שחוק הכסיל. השחוק האמיתי נמצא בעולם בלשון עתיד, יצחק, יצחק. אבל מכיוון שבביתו של יצחק, אצל יצחק נולד השחוק, יצחק הביא את השחוק לעולם, אז בביתו שלו נולד מי שיביא לעולם את צחוק הכסיל. זאת הפסולת של אותו צחוק. יצחק הוא יצחק משום שחייו של יצחק כאן בעולם הזה הם היו חיים של מי שכבר נקרב כקורבן. נזכרנו פה כמה פעמים לדברי הזוהר, יצחק קץ חי. זאת אומרת, הוא חי אחרי הקץ, אחרי שכבר אז ימלא צחוק בי. לכן הוא נקרא יצחק, משום שהוא במצבו שלו כבר אז ימלא שחוק בי. זה אצלו, זה אצל יצחק. אבל כשיצחק נמצא בעולם, כשיש, כשהדבר הזה הגיע לעולם, אז ייתכן לתפוס בצורה הפוכה. ייתכן לתפוס. כיוון שהעולם נברא בו גם העניין הזה שנקרא שחוק. העניין הזה שנקרא שחוק, שמחה. תפיסת הדברים במהלך של צחוק צמחה. כיוון שהעניין הזה נברא בעולם, אז כאן נמצאת הפסולת של אותו אחד שהוא הלץ הגדול, לץ תקה ופתי יערים, זה המלך. הלץ הגדול של העולם. אותו לץ של העולם, שמעמיד את העולם כולו על הבסיס של אין עולם אלא אחד. כפר בתחיית המתים. אם אין עולם אלא אחד, אז חייבים לצחוק פה. אין צחוק אחר, פה הצחוק. אין אז שימלא צחוק בי. אם אין עולם אלא אחד, אז כמובן פה נמצא פה הצחוק כולו. פה הצחוק, פה הצחוק, פה הכל. חלילה, אם אין עולם אלא אחד. זאת הפסולת שנולדה באותו בעל. המחלוקת העמוקה, המחלוקת האמיתית, המחלוקת שהיא המחלוקת של כל המחלוקות, המחלוקת העמוקה ביותר שישנה בעולם זאת המחלוקת בין יעקב לעשו, שחילקו ביניהם את שני העולמות. הוא לקח לחלקו את העולם הבא והעולם הזה תפל לו, והוא לקח לחלקו את העולם הזה והעולם הבא לא קיים בשבילו, הוא קצר בפריעת המת. עשו הוא כבר עשוי, יעקב ידו אוחזת בעקב עשו, הוא מציאותו שלו היא אחרי עשו בעקב עשו, אבל מציאותו של עשו היא שהוא כבר עשוי, הוא נמצא פה. זאת המחלוקת הגדולה, והמחלוקת הזאת קיימת בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. המחלוקת הזאת עוברת לאורך כל הדורות כולם, עוברת לאורך כל הימים שלנו, כל השעות שלנו. הלוואי ואנחנו נהיה למחלוקת הזאת לפחות, לא נהיה מוכרעים לצד אחד חלילה. זאת אומרת, אני מסתכל לצד של עשו, אבל כך זה המצב. כאן נמצאת המחלוקת האמיתית, מהו הקיום האמיתי, מהי הבריאה האמיתית, מהי צורת האדם האמיתי. ושני בני האדם האלה, יעקב ועשו, שניהם יחד נמצאים על משקולת, תמיד נמצאים על משקולת. עניינו של יעקב הוא במשקולת המכרעת כנגד עשו, שזה קם זה נופל. עניינו של עשו זה בעל חרבך תחיה, שזה קם רחמנא ליצלן זה נופל. על זה כאן מתנדנד העולם כולו, כאן במוזניים האלה כל העולם כולו, כאן זה עומד. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, כל ענייננו כולו, אין לנו שום עניין אחר בעולם, אלא אך ורק את החלק שלנו באותה הכרעה של אותו קו מוזנה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות כל ימי חיינו. לשם כך נבראנו. הקדוש ברוך הוא ברא את כלל ישראל כדי שאנחנו נכריע את הקו לכיוון של דעת טוב כנגד דעת רע. אנחנו נבראנו לתקן את חטא עץ הדעת טוב. לנו בעולמנו אלא זה בלבד, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הוא שיקול נורא והיום, והמוזניים, אם אנחנו נסתכל נסתכל החוצה, אז המוזניים, כף המוזניים של העולם, כף המוזניים של העולם מלאה כולם מצחוק הציל. והיא מכרעת את הכף, צחוק הציל מכריע את זה. כשאותו צחוק מכריע את הכף, הדבר לא נתפס, כן. חיי בכיוון הזה, כשזה קם והעולם כולו כך הוא נראה, הרי זאת צורתו של העולם. מי קם היום בעולם? איפה נמצא כל הרכוש של העולם? איפה נמצאים כל הערכים של העולם? איפה כל קניין שהוא בעולם? איפה הוא נמצא? באיזה מקום הוא נמצא? הוא נמצא במקום אחד, הוא נמצא באותו מקום שבו הצחוק הציל נמצא, באותו מקום שבו הקיום הלא נכון נמצא, אותו קיום שהוא הדעת רע, הדעת רע מקיימת אותו. ואילו אנחנו, מה העבודה, מה התפקיד שלנו? אנחנו לא יכולים להכריע את הכף בעולם כולו, אבל כוחנו הוא בדבר אחד, כוחנו הוא בלהיות כשזה קם, כשזה קם, והרוצה שיתקיימו וחשב ייתה בהם הדעת, שנאמר אדיר במרום השם. כשזה קם, אנחנו צריכים, אנחנו קמנו, זאת עבודתנו שלנו. העבודה קשה משום שכיוון שחיצונית הרי הוא קם, אז אנחנו במצב של מופת. הרי הוא קם ואנחנו נופלים. אבל האפשרות לקום היא בידינו. אנחנו יכולים להקים את עצמנו, וזה בלבד. כמה שאנחנו נקים את עצמנו, כמה משהו, כן? מלוא קום צד יתחו. כמה שאנחנו נקום, אז יהיה זה נופל. העולם כולו, המוזניים של כל העולם כולו, המאזניים של כל העולם כולו הם אנחנו לא נגיד את ראשון הרמב״ם, שיקול זה אינו אלא לכל דעות בו. רק כל דעות יודע לשקול, לשקול איפה עומדים הזאת. העבודה שלנו, התפקיד שלנו הוא אך ורק, אך ורק בהכרעה, אך ורק. אנחנו צריכים עוד להוסיף, לעולם יראה אדם את עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. מה כתוב כאן בגמרא? לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לתו זכות. זה גמרא בסוף פרק קרא וקידושין, ונפסק להלכה ברמב"ם בפרק ג' מלכות תשובה, ונפסק להלכה. מה כתוב? מה כתוב פה? מה הדין שכתוב פה עבורנו? לעולם יראה אדם את עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. פירוש הדבר, מה שאנחנו חייבים לא לעשות מצוות בלבד, זה לא נגמר בעשיית מצוות, אלא החובה שלנו היא תכרע, תכרע הדעת, להכריע לכיוון נכון, לכיוון דעת טוב. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר תימא. כתוב בפסוק, והראשונים כבר שואלים מהי הצדקה שתהיה לנו. לפי דרכנו זה פירוש הזאת, וצדקה תהיה לנו, פירושו כל צדקה עניינה אחרה, וצדקה תהיה לנו. כל מעשה צדקה הוא מעשה של הכרע לכיוון צדק בעולם. וכל מעשה מצווה צריך להיות נעשה לא כמצווה בלבד, אלא לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, ואת כל העולם כולו גם כאילו חציו זכאי וחציו חייב. כל מצווה ומצווה צריכה להיעשות בדרך להכריע את הכף בעולם לכיוון דעת טוב, לכיוון דעת טוב, לכיוון, לאותו כיוון של מה שנקרא דעת באמת. הדעת מכרע. זה כוחו המיוחד של החודש הזה. מרבים בשמחה, זה מה שבלשון הגמרא מרבים בשמחה, זה מה שכתוב בספר יצירה, שהחודש הזה נברא עם הכוח הזה של שחוק. הכוח הזה של שחוק הוא זה שנברא בחודש הזה, לכן החודש הזה מעיקרו, עיקר עניינו הוא מרבים בשמחה. מרבים בשמחה. למרבים לא מובנת, מה הכוונה מרבית? הרי אין דין ל... לא נאמר שום דין, אבל לא כתוב, לא נתבאר בדברי רבותינו, בדברי הפוסקים. מצווה להיות בשמחה רבה, שמחה יתרה. אין. מה פירוש מרבים בשמחה? מה פירוש המילה? מה עלינו לעשות למעשה? מרבים בשמחה. יותר ממה? הרי לשמחה מדובר שצריכים להרבות. הדבר ברור, כנראה. ככה גם משמע. הפירוש שמרבים בשמחה הוא שאנחנו צריכים להרבות את הכוח הזה שהוא שמחה, הכוח הזה שנקרא שמחה בעולם. זאת השמחה האמיתית. אותה שמחה, אז בה אנחנו צריכים, זה נקרא מרבים. ושנכנס אדם מרבים בשמחה, בהמשך דברי הגמרא, מרבים למעשה שכתוב כאן, זה מי שיש לו דין עם מי שאיננו בר ישראל, אז החודש הזה, מכיוון שברי מזלו, אז הקף מוכרעת לטובתנו. הקף מוכרעת, גם בחודש הזה מוכרעת הקף לטובתנו, בעוד שתמיד, בכל השנה כולה, אז הקף לאו דווקא מוכרעת לטובתנו. בחודש אב בפרט, צריך מאוד להיזהר. אבל כאן בחודש הזה הקף מוכרעת לטובתנו. אם זה שייך, כמו שכתוב בפשטות דברי הגמרא, זה שייך למרבים בשמחה. פירוש הדבר שמרבים בשמחה הכוונה, שיש כאן איזה ריבוי, והריבוי הזה הוא מכריע את הכל. פירוש הדבר. פירוש הדבר. החודש הזה נברא בעולם בשביל אותו צחוק אמיתי, בשביל אותה שמחה אמיתית. אותה אז ימלא שחוק פין. אז ימלא שחוק פין. שהוא בעצם הבטחה לעתיד לבוא, ושוב השם שיבת ציון, זאת הבטחה לעתיד לבוא. אבל בחודש הזה, בשם מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, מרבים בשמחה. כך אנחנו התחלנו. וצריך לזכור את זה היטב. זאת עבודתנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לשם כך אנחנו קיימים בעולם. ריבונו של עולם, הרי בורא העולם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו כדי שנשמור אותה, נלמד אותה ונקיים אותה. לשמור, לעשות ולקיים. מאז מתן תורה ועד הדור האחרון הייתה התורה בכלל ישראל. כמובן בדורות האחרונים זה הולך ופוחת, רחמנא ליצלן. אבל מעולם עוד לא היה מצב, מעולם עוד לא עמדנו במצב נורא כזה. רחמנא ליצלן, הגחלת האחרונה של מה שנקרא כלל ישראל, חלילה, היא מאמיה אמיה ואזלה, היא מתאמנת והולכת. איפה התורה? איפה הדעת? איפה ההבדלה? כלל ישראל ידע להבדיל, ידע להבדיל, תמיד ידע להבדיל את כל ההבדלות כולן. שבע הבדלות, שלוש הבדלות לפחות. ידענו להבדיל בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין יום ולילה, בין אור לחושך. איפה אנחנו נמצאים היום? הלב נקרא, באמת הלב נקרא לגזרים, לראות כשדברים פשוטים נעקרים, דברים פשוטים, מה שהיה פעם פשוט ל... ל-, ל-, ל- ליהודיה שלא ידע לקרוא, זה פשוט, פשוט לגמרי, פשוט, פשוט עד שזה היה מונח באצבעות. אז היום זה כבר נושא לביקור, נושא לדיון, נושא ללימוד, נושא לדירור. נושא. רחמנא ליצלן. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו, אנחנו גם בעליבותינו, בכוחנו אפסי, אפשר לומר, מה יש בידינו? כלום. הרוצה שיתקיימו נכסיו ניתן בהם אדם, שנאמר אדיר במרום השם, מקורות מים רבים אדירים משברי ים. כל זה נכון, אבל יש דבר שהוא אדיר מהם, אדיר במרום השם. הרי שהתקיימו נכסיו איתה בהם אדם, אדיר במרום השם, אדיר על כל אדיר שבעולם. כל מה שנתפס בעולם כדבר אדיר כה, אז אדיר במרום השם מכל זה, אדיר במרום השם. עניינו של אדם, כמו שאמרנו, עניינו של אדם, כמו שכתוב, כבר ברש"י כתוב עץ גדול, לא יודעים בדיוק מה זה. בערוך, בשם הגאונים כתוב, נקרא שייתן מהם צדקות. זאת אומרת, הקניין שלו צריך להיות מין קניין כזה, שנתפס אצלו בדעת כזאת, שהדעת מחייבת ומכרעת לכיוון של... לכיוון צדק, לכיוון נכון. זה הרי הסוד, כן, של קניין, שהתקיימו לחסף שאיתה בהם אדם. תמיד לזכור, בלי דעת לא קנינו כלום. אין בידינו דבר, דע חסר מה קני. כלום לא קנה. מי שאין בו דעה, לא די בזה, אלא גם אסור לרחם עליו. לא קנה ולא יפנקת. אם מרחמים עליו, אז הוא צריך לברוח מאותה רחמנות, משום שהרחמים האלה חלילה חלילה קרובים יותר למשלם בסונאר על פנה, מי שאין בו דעה. רק מי שאין בו דעה לא יברח. אם יש בו כבר דעה לברוח, אז כבר ראוי לרחם אותו, אז כבר לא יתנו לו. כל מי שרוצה שקנייניו יהיו קניינים, כל מי שרוצה שמה שיש בידו יהיה משהו, כל מי שרוצה, במילים פשוטות נאמר, כל מי שרוצה לשמור את אותו קניין גדול, אותו קניין גדול, קניין אמיתי, אותו קניין שכביכול בורא העולם יקנה לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור, זה הקניין האמיתי, זהו הקניין שניתן לנו. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. כל מי שנתקע את דעתו באמת, מי שישים את דעתו, אבל באמת, בתורה, הלא היא הדעת אותי נאום השם. כל מי שייתן את דעתו בשביל באמת לדעת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, דע את אלוקי אביך ועובדיו, אז ודאי שבורא העולם יעזור, ודאי שבורא העולם יעזור, ודאי. אם נתפלל באמת חוננו מאיתך דעה, דעת, דעה, אם נתפלל על זה באמת, אז ודאי שיתקיים בנו, תתקיים בנו מידת חונן אדם, ודאי, אין שום ספק. כביכול, שכינתו התברה שורה במקום שבו יודעים, זה ברור, שכינתו התברך שורה רק במקום שהוא נודע. מי שאיננו בר דעת, אז הוא לא יכול לעשות. ברור הרי ש הפירוש הראשון של המילה דעת זה חיבור. מי שאיננו בר דעת, הדעת הראשונה שכתובה בתורה היא בחיבור. מי שאיננו בר דעת, איננו בר חיבור. אליו לא מתחבר שום דבר. הוא לא מתחבר לכלום ואליו לא מתחבר לכלום. מי שבר דעת רע, מתחבר לכל רע שבעולם. אבל מי שרוצה להתחבר לשכינתו יתברך, החיבור הוא אך ורק בדעת. חיבור אמיתי הוא אך ורק בדם. לאותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. כך בצורה כזאת בונים משכן. זה מה שהתחלנו. הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייתה בהם אדם, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה. מרבים בשמחה, אמרנו, מרבים בשמחה זה כנגד אותו כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, משום שאז שכינתו מסתלקת מאיתנו. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, משום שאז אנחנו מתחברים, יכולים להתחבר לשכינתו. החיבור הזה הוא אך ורק בכוחה של אותה רדיבות לב, אותו שקל לקודש, שהוא בעצם בעומק הדברים, בעומק הדברים זה אותו הכוח שהוא יודע לשקול, להעריך, נסיים רק במשפט אחד. כתוב בגרא בדברי הזוהר, בתפילת עלינו שאנחנו אומרים, והזכרנו את זה פה כך, בתפילת עלינו שאנחנו אומרים, אנחנו מסיימים את החלק הראשון ופותחים ואומרים, ועל כן או על כן או ועל כן נקווה לך השם אלוקינו לראות, לראות מהרה ותפארת הזה. על כן, על מה? על איזה כן? כלפי מה הדברים אמורים? למה זה מתייחס? על כן נקווה לך, על איזה כן זה מדובר? למה זה מתייחס? על מה זה חל? אומר הגרם, סוף הקטע הקודם זה וידעת היום מהשיבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן בגלל וידעת, כך הוא אומר, וידעת היום מהשיבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. כל מי שיודע את זה ידיעה נאמנה רשאי לקוות, רשאי לקוות בהחלט לראות מהירה ותפארת הזה. על כן זאת סיבה, הסיבה האחת והיחידה שנראה מהירה בתפארת הזאת יהיה אך ורק אם יותר ויותר יהיה וידעת היום והשבות האל לבבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן מקווה לך לראות מהירה בתפארת הזאת.